השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת משה יצחק בן ליפא הלוי כאן, זיכרונו לברכה. משה עשה את דרכו בתשובה וזכה לעלות לישראל, הוא נפטר בדמי ימיו, אבל זכה ברוך השם לאחר פטירתו לילדים, נכדים ונינים נאמנים לארץ, לעם ישראל ולתורה. נודה לכולכם, תלמדו לעילוי נשמתו. כל מי שרוצה להקדיש שיעור, מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם למעלה בתפריט. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il ואנחנו לומדים את דף קי"ז במסכת יבמות. נתחיל במשנה בסוף העמוד הקודם ונסיים במשנה בסוף עמוד ב', השיעור היום יהיה 17 דקות. היום אנחנו ממשיכים לעסוק בנאמנות לומר שבעלה של אישה מת, בין אם זה היא אומרת, בין אם זה אדם אחר אומר, מאמינים לה או לא, והיא מותרת להתחתן, והיום נמשיך ונראה לגבי זה עוד 3 חלקים. החלק הראשון, אמרנו שמאמינים לאישה שאומרת שבעלה מת ויכולה עכשיו להתחתן. השאלה היא, האם מאמינים לה גם לגבי ממון? והמשנה מדברת לגבי 2 סוגי ממון, אחד זה הירושה ואחד זה הכתובה. לגבי הירושה, כלומר שאם הוא מת אז הירושים ירשו את הכסף שלו, לגבי זה לא סומכים על עדות של עד אחד, לגבי זה צריך עדים, כמו בכל התורה. לעומת זאת, לגבי הכתובה שלה, כלומר האם היא יכולה לגבות את הכתובה, לגבי זה בהתחלה המשנה אמרה שזה מחלוקת, שלבית הלל גם בזה לא מאמינים לה, כי זה ממון, לבית שמאי כן מאמינים. ולמה מאמינים? אז בית שמאי מביאים 2 טענות כלפי בית הלל, טענה אחת היא טענה כללית לגבי ממון, טענה שנייה היא ספציפית לגבי הכתובה. אז טענה ראשונה זה שאם מאמינים לה לגבי איסור קראת שמתירים אשת איש, אז מה, לא נאמין לה לגבי איסור גזל שזה יותר קל? זו טענה ראשונה, ולאומרים בית הלל, הנה עובדה, לגבי ירושה, כולם יודעים שלא סומכים עליה, אז למה לגבי כתובה כן, מה ההבדל? זו הטענה הראשונה והדחייה. טענה שנייה של בית שמאי, בכתובה עצמה כתוב במפורש, או אם לא כתוב אז הם מתכוונים לזה, שהכתובה תלויה בהתר שלה להינשא. כלומר, ברגע שהיא מותרת להינשא למישהו אחר, זה הרגע שבו היא זכאית גם בכתובה. ולכן, למרות שלגבי ממון לא סומכים עליה, לגבי כתובה כן צריכים לסמוך. זו הטענה השנייה של בית שמאי, ואת זה בית הלל באמת קיבלו, והם הודו שבית שמאי צודקים שהיא כן מקבלת את הכתובה. עד כאן במשנה, שוב, לגבי ירושה לא, לגבי כתובה למסקנה כן. בגמרא יש לנו 2 דיונים קצרים על זה. דיון אחד, אמרנו שלגבי ירושה לא סומכים על האישה, והיורשים לא יורשים, אבל אומר רב חיסטה שזה נכון לגבי סתם יורשים. אבל אם כיוון שאנחנו שהוא מת, אז אח של בעלה ייבם אותה, אז אומרת התורה שהיבם יורש את אחיו, יקום על שם אחיו, ולזה כן סומכים עליה, כי זה הולך ביחד עם היבום. אם הוא מייבם, הוא גם יורש. זה דיון אחד. דיון שני זה שאומנם אמרנו שלגבי כתובה סומכים עליה, אבל זה דווקא כשהיא לא הזכירה את זה כדבר ראשון. כלומר, אם היא באה ואמרה, בעלי מת, תנו לי להתחתן, אז גם נותנים לה להתחתן והיא גם מקבלת כתובה. אבל אם היא באה ואמרה, בעלי מת, תנו לי את הכתובה, זה כבר מעורר חשד שהיא רק עושה את זה בשביל הכסף, ואולי היא לא באמת יודעת שהוא מת, ואז לא סומכים עליה, לא לכתובה ולא בשביל להתחתן. עכשיו, שואלת הגמרא, היא באה אליו, מה אם היא אמרה את 2 הדברים? בעלי מת, תנו לי להתחתן ותנו לי את הכתובה, האם מניחים שהיא באה בשביל הכסף ואז לא סומכים עליה, או שהיא באמת באה בשביל 2 הדברים? ואם תרצה לומר שהיא באה בשביל 2 הדברים, מה אם עשתה את זה בסדר הפוך? כלומר, היא לא אמרה, בעלי מת, תתירו לי להתחתן ותנו לי כתובה, אלא להפך, בעלי מת, תנו לי כתובה ותתירו לי להתחתן, כאן זה כבר יותר נשמע שהמטרה שלה זה הכסף, או מצד שני, אולי היא הפכה את הסדר כי היא חשבה שיש קשר בין הכתובה לבין היתר, כלומר, היא חשבה שקודם כל צריך לתת לכתובה ורק אז יוכלו להתיר לה להתחתן, לכן היא הפכה את הסדר ועדיין סומכים עליה, ועל זה הגמרא נשארת בתיקו, ועד כאן 2 הדיונים בגמרא, ועד כאן החלק הראשון של השיעור. החלק השני זה המשנה הבאה באמצע עמוד א', וזה שכאמור אמרנו שלא רק האישה עצמה נאמנת לומר שבעלה נפטר, אלא כל אדם נאמן על זה, לא צריך 2 עדים, מספיק שאדם אחד, גם אדם שהוא עד פסול, למשל אישה, עבד, קרוב משפחה, אם הוא אומר שהבעל נפטר, לאישה מותר להתחתן. אבל, אומרת המשנה, יש 5 נשים שהן יוצאות דופן, כי עליהם אנחנו חושדים שהם שונאים את אותה אישה שעליה מעידים שבעלה נפטר, אולי הם בכוונה ישקרו שהוא נפטר בשביל לקלקלה, כלומר שהיא תחשוב שהוא נפטר, והיא תלך ותתחתן, ואז פתאום הבעל יום אחד יופיע, והיא תהיה אסורה על הבעל. מי מנשים שכל כך שונאים אותה שאנחנו חושדים שהם רוצים ככה להרוס לה את החיים? כאמור, יש 5 כאלה, ונחלק אותם לשתי קבוצות. קבוצה אחת זה נשים ששונאות אותה בגלל כסף, כי הם רואים שהיא חיה עם בעלה, והיא כמובן אוכלת מהנכסים של בעלה, וזה מעצבן אותם, כי הם מרגישים שהנכסים האלו לא מגיעים לה, אלא להם, עוד שנייה נראה מי הם. קבוצה שנייה זה נשים שפשוט שונאות אותה מתוך קינה. אז מי הנשים? אז בקבוצה הראשונה, אלו שבגלל כסף, זה חמותה, כלומר אמא של בעלה, הבת של חמותה, כלומר האחות של בעלה דרך האמא שלהם, והבת של בעלה, כלומר לבעלה היה כבר בת מנישואים אחרים, אז עכשיו היא הבת החורגת שלה, וגם היא שונאת אותה. למה שלוש אנשים לא שונאות אותה? אז חמותה שונאת אותה, כלומר את הקלה שלה, כי הרי הקלה כאמור נהנית מהנכסים של בעלה, ומאיפה לבעל יש נכסים, הוא ירש או יירש בעתיד מאבא שלו, כלומר הבעל של החמות, וזה מעצבן את החמות. מי זה האישה הזרה הזאת שנהנית מהנכסים של בעלי ושל הבן שלי, ואולי תרצה לקלקל את החיים? זו אישה אחת. האישה השנייה שאולי שונאת אותה, זה הבת של חמותה, כלומר אחות של בעלה דרך האימא, וגם היא בגלל כסף, היא אומרת, מי זה הזרה הזאת שאח שלי הכניס למשפחה, היא אוכלת מהנכסים של המשפחה, ואני, אחותו, לא יורשת בכלל, כי אני בת, וזה מעצבן אותה. והאישה השלישית, זה הבת של בעלה, כאמור מאישה אחרת, וגם היא שונאת את האימא החורגת שלה, כי מבחינתה של הבת החורגת, הנכסים שיש לאבא שלה, זה בגלל העמל של אמא שלה, כלומר אשתו הראשונה של אותו בעל שכבר נפטרה, ועכשיו הוא בא ומביא אישה חדשה והיא נהנית מהנכסים, אז גם הבת החורגת שונאת אותה. אלה שלוש אנשים ששונאות כשהמוטיבציה זה הכסף. עוד שתי נשים שגם שונות אותה, זה סתם מתוך קינה, וזה א', צרתה, זה ברור, אם הבעל נשוי לשתי נשים, הגיוני שהם לא אוהבות אחת השנייה, בגלל זה גם אולי קוראים להם צרות, ואישה נוספת, זה יבימתה, כלומר, לבעלה יש אח, ולאח יש אישה, האישה הזאת, שהיא בעצם הגיסה שלה, שונאת אותה, ולמה? אמנם כרגע אין לה סיבה, אבל אותה אישה יודעת שאם יום אחד הבעל ימות, אז הבעל שלה, של אותה גיסה, ייבם את האלמנה, ואז פתאום הם יהפכו להיות צרות אחת לשנייה, אז אמנם כרגע הם לא צרות, אבל בעתיד אולי הם כן יהיו צרות, אז כבר עכשיו היא שונאת אותה, ואולי זה יגרום לה לרצות להרוס לה את החיים. תראו אגב בתוספות, וכתבנו גם בהערות באתר, איך בדיוק במקרה הזה האחרון היא תרצה להעיד שהבעל מת, הרי דווקא זה יגרום בסוף לאיבום. תראו שם, בכל אופן, אלה חמש נשים ששונאות אותה אולי, עד כדי כך שהן מוכנות להעיד שהבעל מת רק בשביל לגרום לה להתחתן עם מישהו אחר ואז להיעשר על בעלה, ולכן לא סומכים עליהם כשמעידות שבעלה מת. בסוגריים המשנה מהירה שאם הם לא באות להעיד שבעלה מת, אלא הם אומרים שהם שליחות של הבעל להביא לגט, ועל זה מעידות שהן אומרות בפניי נכתב ובפניי נחתם, כמו שהשליח צריך לומר, לזה דווקא כן מאמינים להם, כי הצורך לומר בפניי נכתב ובפניי נחתם זה רק צורך דרבנן, זה לא מעכב את הגט, ולכן לזה כן מאמינים להם. בכל אופן, להעיד שהבעל מת, לזה לא מאמינים להם. עד כאן המשנה, חמש נשים שלא סומכים עליהם, ועכשיו בגמרא נראה שלושה סעיפים עם עוד נשים שגם עליהם אולי לא סומכים. הסעיף הראשון, אחת מהנשים ששונאות אותה זה כאמור הבת של חמותה, כלומר אחות של בעלה דרך האמא. ועכשיו שואלת הגמרא, מה לגבי הבת של חמיה, כלומר אחות של בעלה דרך האבא? האם הבת של חמיה שונאת אותה כמו שהבת של חמותה שונאת אותה? מצד אחד אולי לא, כי אולי הבת של חמותה שונאת אותה במיוחד בגלל שגם אמא שלה חמותה שונאת אותה, אז גם הבת מזדהה עם האמא שלה וגם שונאת אותה, ואילו הבת של חמיה לא שונאת אותה. מצד שני, אולי גם הבת של חמיה שונאת אותה, כי מבחינת אכילת הממון זה אותו דבר, הנה אח שלה בא ומביא איזה אישה זרה למשפחה שלוקחת את הכסף של המשפחה, שנהנית מהכסף של המשפחה, אז אולי גם היא שונאת אותה. זו ההתלבטות, ולכאורה יש ראיה מהמשנה שהיא לא שונאת אותה, מעצם זה שהמשנה לא הזכירה אותה, אבל מצד שני, אולי זה לא ראיה, כי אולי פשוט המשנה לא הזכירה אותה, כי היא הזכירה את בת חמותה, והתכוונה גם בת חמותה וגם בת חמיה, לכן היא לא הוזכרה, אז מהמשנה אי אפשר להוכיח ונשארנו בלי תשובה, וזה היה הסעיף הראשון. הסעיף השני זה שבמשנה כאמור אמרנו שיש חמש נשים, אבל יש ברייתא והתניא ששם כתוב שיש שבע נשים, ומסבירה הגמרא, זה לא קשה, זה פשוט מחלוקת בין חכמים לבין רב יהודה, שחכמים כותבים במשנה חמש נשים, ואילו רב יהודה כותב עוד שתי נשים. מי עם שתי הנשים שרב יהודה מוסיף? הוא מוסיף שתי נשים שבעצם כבר הזכרנו אותם, רק הוא מוסיף אותם גם בכיוון ההפוך. כלומר, אחת הנשים שהזכרנו במשנה ששונאות אותה זה הבת של בעלה, כלומר הבת החורגת שלה, שאנחנו אומרים שהיא שונאת אותה, שהיא האמא החורגת של אותה בת, אז רבי יהודה מוסיף גם את הכיוון ההפוך, שגם האמא החורגת שונאת את הבת החורגת. כלומר, אשת אביה של אותה בת גם כן לא יכולה להעיד על אותה בת. זו אישה אחת שרבי יהודה מוסיף. אישה נוספת זה שבמשנה הזכרנו שהחמות שונאת את הקלה, אז גם כאן רבי יהודה מוסיף את הכיוון ההפוך, שגם הקלה שונאת את החמות. אלה שתי אנשים שמוסיף רבי יהודה שגם כן שונאות, אז גם הם לא יכולות להעיד, זה מה שמוסיף רבי יהודה. ומבארת הגמרא שבעצם גם חכמים מסכימים לגבי אותם שתי נשים שגם הם שונות ולא יכולות להעיד. אז מה כן המחלוקת? המחלוקת היא פשוט האם לכתוב את זה. רבי יהודה אומר שצריך לכתוב את זה, וחכמים אומרים שלא. ולמה? כי הם בעצם נחלקו למה אותם שתי נשים נוספות שונות. לפי חכמים הם שונות בגלל הכלל של כמה עם הפנים לפנים. כלומר, כיוון שהחמות שונאת את הכלה, אז הכלה מרגישה את זה וגם היא שונאת חזרה את החמות. ואותו דבר, כיוון שהבת החורגת שונאת את האמא החורגת, אז גם האמא החורגת שונאת את הבת החורגת. זה לפי חכמים, וממילא, כיוון שסיבת השנאה זה לא איזושהי סיבה נוספת, אלא זה פשוט נספח לשנאות של המשנה, לכן אין צורך להזכיר אותם. זה כלול במשנה. זה לפי חכמים. לעומת זאת, רבי יהודה אומר לא. קודם כל, הוא חולק על הכלל הפסיכולוגי הזה, שאם שונאים אותך אתה גם שונא. הפסוק כמה עם הפנים לפנים לא נאמר על זה, אלא לימוד תורה. וזה ששתי אנשים האלו שונאות, לפי רבי יהודה, זה לא בגלל זה, אלא מסיבה אחרת. וזה שהם לא אוהבים שמדברים נגדם. כלומר, הכלה מרגישה שהחמות, אמא של בעלה, מדברת עם בעלה נגדה, ואותו דבר גם האמא החורגת מרגישה שהבת החורגת מדברת עם בעלה נגדה. לכן הם שונאות אותם, וממילא, כיוון שזה סיבה אחרת לשנאה, אז לפי רבי יהודה, כן צריך להזכיר גם אותם. לכן בברייתא שלו, רבי יהודה מוסיף גם אותם, ועד כאן הסעיף השני, המחלוקת האם להזכיר את שתי הנשים הנוספות. הסעיף השלישי והאחרון זה שתי שורות לפני סוף עמוד א', וזה ששאלו במערבה, מה עם חמותה לעתיד דרך ייבום? כלומר, לאישה שעליה אנחנו מדברים יש אח, ואם יום אחד האישה תמות, אז האח ייבם אותה, ואז האימא של אותו אח, אחרי היבום, פתאום תהפוך לחמותה. אז אמנם כרגע היא לא חמותה, אבל אולי היא חושבת רחוק, ויודעת שיום אחד האישה הזאת פתאום תהפוך לקלה שלה, אז כבר עכשיו אולי אותה חמות שונאת אותה. זו השאלה ששאלו במערבה, והגמרה מנסה להוכיח ממשנה שנראה מחר, בקופית ח' עמוד א', שכן, היא שונאת אותה כבר עכשיו, אבל הגמרה תדחה את ההוכחה. מה ההוכחה? באותה משנה מדובר על אישה שלחה למדינת הים יחד עם בעלה ועם חמיה, כלומר אבא של בעלה, ואחרי תקופה האישה חוזרת לבד ואומרת, אל תשאלו, גם בעלי מת וגם אבא שלו מת. ואומרת המשנה שלגבי בעלה היא באמת נאמנת, כמו שלמדנו, אבל לגבי חמיה, אבא של בעלה היא לא נאמנת. ולמה? כי כמו שלמדנו, גם לחכמים וגם לרב יהודה, אנחנו מניחים שלא רק החמות שונאת את הכלה, אלא גם הכלה שונאת את החמות, ולכן היא לא יכולה להעיד שחמיה, הבעל של אותה חמות מת, כי אולי היא עושה את זה רק בשביל לפגוע בחמות. עכשיו נשים לב למשהו מעניין, כשאנחנו אומרים שהיא נאמנת לגבי בעלה, אבל לא נאמנת לגבי חמיה, אנחנו בעצם עושים פה סוג של פיצול, כי הרי אם אנחנו באמת סומכים עליה לגמרי לגבי בעלה, אז בעלה בעצם נפטר, ואז חמיה הוא כבר לא חמיה, כי בעלה נפטר, אז למה שלא נאמין לה גם לגבי חמיה? אלא שאנחנו סומכים עליה ולא סומכים עליה, כלומר אנחנו מפצלים את האמון מבחינת בעלה, אנחנו סומכים עליה והיא מותרת להתחתן, אבל מבחינת חמיה אנחנו לא סומכים עליה גם לא לגבי בעלה. כלומר, כל את זה נוגע לחמיה, מבחינתנו הבעל עדיין חי וממילא חמיה עדיין חמיה, ולגבי חמיה לא סומכים עליה, ולגבי חמיה יכול להיות שבעלה וחמיה פתאום יצוצו ולכן לא סומכים על זה, וחמותה לא יכולה ללכת ולהתחתן עדיין. זה מה שכתוב במשנה. ועכשיו שימו לב, למה בעצם אנחנו מניחים שהאישה שונאת את חמותה? לפי רב יהודה זה היה כי חמותה מדברת עם הבן שלה, כלומר עם בעלה של האישה עליה אנחנו מדברים, נגדה, לכן היא שונאת אותה. אבל הרי כאן במקרה שלנו, הרי הבן, בעלה של האישה, נמצא בחול, אם הוא בכלל חי. אז כרגע חמותה לא יכולה לדבר עם הבן הזה. למה אתה אומר שהיא שונאת אותה? כי יום אחד, כשהבן יחזור, אז היא תדבר איתו נגדה. כלומר, אנחנו רואים כאן שגם חשש למצב עתידי יכול לגרום לשנאה. ממילא, גם במקרה של ייבום, האימא של היבם שלה אולי שונאת אותה כבר מעכשיו, כי אולי יום אחד הבעל של האישה ימות, ואז האח ייבם אותה, ואז פתאום אותה אימא של האח תהפוך להיות חמותה, לכן היא שונאת אותה כבר עכשיו. זה היה הניסיון להוכיח שגם על משהו עתידי שונאים כבר עכשיו, אבל דוחה הגמרא זה לא דומה. ולמה? אז אפשר להעלות שתי סיבות. סיבה אחת שהגמרא אומרת, זה שבמקרה של המשנה בדף הבא, אמנם כרגע הם בחול, אבל הם לא תמיד היו בחול. לפני זה הם היו בארץ, ואז החמות אתם פטפטת עם הבן שלה נגדה. כלומר, זה לא איזה חשש רק למשהו עתידי, זה משהו שהקלה כבר מכירה ורגישה לזה ונעלבת מזה. לכן שמה באמת החשש העתידי הוא משמעותי, לעומת מקרה של ייבום, שזה לא קרה בעבר, זה רק אולי יקרה בעתיד. לכן שם אולי לא שונאת כבר. זה דבר אחד. סיבה שנייה להבדל זה שומרים התוספות, מה אתה משווה מבחינת הסיכויים? הרי במקרה של הבן, שאנחנו חוששים שהוא והאבא באמת כן חיים, אז הרי מתישהו סביר באמת שהם יחזרו, לכן זה חשש אמיתי. לעומת זאת, במקרה של היבום, זה חשש מאוד רחוק. למה שהיא תחשוב שיום אחד, אח של הבן שלה ימות, והבן שלה ייבם אותה, ואז היא תהפוך לחמות שלה, ובגלל זה כבר עכשיו היא תסנה אותה? זה כמובן חשש הרבה יותר רחוק, ולכן אי אפשר להוכיח מהמשנה המשנה בדף הבא, ונשארנו בלי תשובה האם גם האישה הזאת שונאת. וזה היה הסעיף השלישי בחלק השני של השיעור לגבי עוד נשים שאולי שונאות ולא יכולות להעיד, והגענו לחלק השלישי במשנה בתחילת עמוד ב'. החלק השלישי זה מה קורה כשיש עדויות סותרות. כלומר, עדות ראשונה אומרת שהבעל מת, אבל אחרי זה עדות שנייה אומרת שהבעל לא מת. ובמשנה יש שני מקרים כאלה. מקרה אחד זה עד אחד מול עד אחד. מקרה שני זה אחד מול שניים. כשזה מתפצל לשני מצבים, מצב אחד זה שקודם היה עד אחד שאמר שהוא מת ואיזה שני עדים שאמרו שלא. מצב שני זה הפוך. שני עדים אמרו שהוא מת ועד אחד אמר שלא. זה המסגרת באופן כללית. עכשיו נעבור מקרה מקרה. אז המקרה הראשון זה אחד מול אחד, כלומר עד אחד אומר שהוא מת ועד שני אומר שהוא לא מת. ואומרת המשנה שאנחנו סומכים על העד הראשון. עכשיו, עד כמה סומכים עליו? האם סומכים עליו רק בדיעבד? כלומר, שאם היא כבר התחתנה על סמך העד הראשון ורק אז הגיע העד השני, אז היא יכולה להישאר עם הבעל החדש, היא לא צריכה לצאת, או שסומכים על העד הראשון אפילו לכתחילה. כלומר, שגם אם היא עוד לא התחתנה, אלא העד הראשון הגיע ואמר שהוא מת, ועד השני הגיע ואמר שהוא לא מת, גם אז סומכים על העד הראשון ויכולה לכתחילה ללכת ולהתחתן. זו ההתלבטות. מהפשט של המשנה זה נשמע כמו אפשרות הראשונה, כי לא כתוב במשנה מותר לה להתחתן, אלא כתוב לא תצא. משמע שאם היא כבר התחתנה, אז לא תצא, אבל ללכת ולהתחתן לכתחילה, אולי לא. זה לכאורה מהפשט, אבל דוחה הגמרא על פיולה שבאמת גם המשנה היא כמו אפשרות השנייה, שיכולה להתחתן אפילו לכתחילה. למה? כי ברגע שחידשנו שאם יש עד אחד שאומר שהוא מת, אז סומכים עליו, אז בעצם אנחנו סומכים עליו כמו שני עדים. אז כשעד אחד אמר שהוא מת, מבחינתנו זה כאילו שני עדים אמרו שהוא מת. לעומת זאת, העד השני שאחרי זה בא ואומר שהוא לא מת, לגביו אין את החידוש הזה שהוא נחשב כמו שני עדים. רק לגבי עד שאומר שהוא מת, אנחנו אומרים שהוא נחשב כמו שני עדים. אם אלא העד השני, זה סתם כמו עד אחד שבא לצאת נגד שני עדים, אז מה פתאום שנקשיב לו? יש כאן כאילו שני עדים שאמרו שהוא מת, ורק עד אחד שאמר שהוא לא מת, אנחנו מקשיבים לשניים הראשונים, ויכולה ללכת ולהתחתן, לכתחילה, עד כאן המקרה הראשון. שני המקרים הבאים, כאמור, זה לא כאילו שני עדים נגד עד אחד, אלא באמת שני עדים מול עד אחד, וזה מתפצל לשני מצבים. מצב אחד זה שקודם הגיע עד אחד ואמר שהוא מת, ואז הגיעו שני עדים ואמרו שהוא לא מת. מצב שני זה הפוך, שני עדים אמרו שהוא מת, ואז הגיע עד אחד ואמר שהוא לא מת, ובשני המצבים האלו, אומרת המשנה, אנחנו סומכים על שני עדים. כלומר, במצב הראשון ששני עדים באו אחרי זה ואמרו שהוא לא מת, אז היא אסורה, ואפילו אם היא כבר התחתנה על סמך העד הראשון, היא צריכה לצאת, כלומר, להתגרש, כי סומכים על שני עדים. במצב השני שהשני עדים אמרו שהוא מת, ואז הגיע עד אחד ואמר שלא, גם כאן סומכים על שני עדים, ויכולה ללכת ולהתחתן לכתחילה. עכשיו, לגבי שני המצבים, שואלת הגמרא, פשיטה. הרי ברור שאם באמת יש כאן שני עדים, אז ודאי שסומכים על שני עדים, תמיד סומכים על שני עדים. מה החידוש? עונה הגמרא, כאן בניגוד לרישא, לא מדובר על עדים כשרים, אלא על עדים פסולים. ואז כבר יש כאן חידוש. מה החידוש? אז במצב הראשון שבו הגיע עד אחד ואמר שבעלה מת, ואז הגיעו שני עדים ואמרו שלא, היינו יכולים לחשוב שכיוון שכל התחום הזה של להעיד שבעלה מת לא הולך לפי הכללים הרגילים, שצריך שני עדים קשרים, אלא אפשר עד אחד, אפשר עד פסול, אז אולי גם אין משמעות למספר העדים. הרי אם אלו לא צריך שני עדים, גם עד אחד זה בסדר, אז אולי אין שום יתרון לשני עדים על פני עד אחד, אז כבר התרנו אותה על פי העד אחד, אז אין סיבה שנקשיב לשניים שבאו אחרי זה, זה מה שהיינו יכולים לחשוב. כמה שמלן שגם כאן, גם כשמדובר בעדים פסולים, עדיין יש משמעות למספר העדים והולכים לפי רוב דעות. ולכן גם כשעד אחד כבר עיד שבעלה מת והיא מותרת, בכל זאת אם אחרי זה באו שני עדים, אפילו פסולים, ואמרו שהיא לא יכולה, אז הם מנצחים והיא אסורה להתחתן. זו התשובה באופן כללי שזה החידוש, מדובר בעדים פסולים, ואפילו אז כן הולכים לפי רוב העדים, אבל גם לחידוש הזה הגמרא מביאה שתי אפשרויות. האפשרות הראשונה יותר מחודשת זה שזה נכון אפילו כשה עד הראשון כשר, עדיין אם יבואו אחרי זה שני עדים פסולים נלך לפיהם, כי כאן אין משמעות לכשרות אלא רק למספר, הולכים לפי רוב העדים. אפשרות שנייה קצת פחות מחודשת אומרת אל תגזים, עדיין יש משמעות לכשרות. אם יש עד אחד כשר שאומר שהיא מותרת, גם אם אחרי זה יבואו 100 עדים פסולים שאומרים שלא, אנחנו לא מקשיבים להם אלא לעד הראשון הכשר. אז על זה המשנה לא מדברת. מה שהיא כן מדברת זה שכולם כאן פסולים, גם הראשון שהתיר אותה וגם השניים שבאו אחרי זה שפסלו אותה, אז הולכים לפי השניים האחרונים והיא אסורה, וזה החידוש של המשנה. עד כאן לגבי החידוש במצב הראשון, ששוב, הגיע עד אחד שאמר שהיא מותרת, ושניים שאמרו שהיא אסורה, ואמרנו שאם מדובר בשניים קשרים, אז ודאי שהיא אסורה, אין בזה חידוש. החידוש הוא שמדובר בשניים פסולים, ובכל זאת, גם כאן, אפילו שאפשר עד אחד ואפשר עד פסול, בכל זאת הולכים לפי רוב הדעות, כמו שאומר רבי נחמיה, וראינו שתי אפשרויות, האם זה נכון גם אם העד הראשון קשר, או רק אם העד הראשון פסול. זה היה לגבי המצב הראשון. המצב השני זה מצב הפוך, שקודם הגיעו שני עדים ואמרו שהיא מותרת, ואז הגיע עד אחד ואמר שהיא אסורה, וגם כאן אמרה המשנה שולחים לפי שני עדים והיא נשארת מותרת. וגם כאן כמובן שאלנו מה החידוש, אז אם מדובר בשני עדים קשרים, אז ודאי שאין חידוש, אלא שגם כאן מדובר בשני עדים פסולים. אבל עדיין, מה החידוש? הרי כבר אמרנו שולחים לפי רוב הדעות, אז יש כאן שניים שמתירים אותה, אז ודאי שמתירים אותה. מסבירה הגמרא, עדיין היינו חושבים שמה שרבי נחמיה אמר שבתחום הזה הולכים לפי רוב הדעות, אולי זה דווקא לחומרה, לאסור אותה לפי שני עדים, אבל בשביל להתיר אותה, אולי לא. אולי בשביל להתיר, כבר לא מסתכלים על המספר, אלא יש כאן עדות פסולה שאומרת שהיא מותרת, עדות פסולה שאומרת שהיא אסורה, לא מעניין אותי כשרות, לא מעניין אותי מספרים, יש כאן עדות פסולה לכאן ולכאן, ולא אכפת לי מי הגיע הראשון, פשוט נאסור אותה. זה מה שיכולנו לחשוב, שלכולה לא מסתכלים על המספרים, כמה שמלן שגם לכולה כן מסתכלים על המספרים, וכיוון ששניים אמרו שהיא מותרת, ורק אחד אמר שהיא אסורה, היא מותרת אפילו כשמדובר בעדים פסולים. ועד כאן החלק השלישי של הגמרא, הגענו למשנה בעמוד ב' ונעצור כאן ונחזור על מה שראינו. המשכנו היום לעסוק בנאמנות של אדם, בין אם זה האישה עצמה, בין אם זה אדם אחר, להעיד שבעל נפטר ואז האישה יכולה ללכת ולהתחתן, וחילקנו את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון, כשאנחנו אומרים שהאישה עצמה יכולה להעיד שהבעל נפטר, האם מאמינים לה גם לגבי ממון? אז לגבי ירושה לא, לגבי כתובה, בהתחלה זה מחלוקת בית הלל ובית שמי, אבל בסוף בית הלל הודו לבית שמי שכן, כי זה בעצם חלק מתנאי הכתובה, שברגע שהיא יכולה להתחתן היא גם מקבלת כתובה, זה במשנה. בגמרא ראינו שני דיונים קצרים, אחד זה שאם האח ייבם אותה, אז הוא כן יורש. דבר שני, אם היא מעוררת חשד בזה שהיא אומרת שבעלה מת, תנו לי את הכתובה, אז אנחנו מניחים שהיא באה בשביל הכסף, היא לא באמת יודעת שהוא מת, אז היא לא נאמנת, לא לגבי הכתובה ולא לגבי זה שהוא מת. אם הזכיר את שני הדברים, גם תנו לי להתחתן וגם תנו לי כתובה, ואם הזכיר את זה גם בסדר הפוך, בכל זה הגמרא נשארה בתיקו, זה היה בחלק הראשון. בחלק השני, כאמור, גם כל אדם יכול להעיד שבעלה נפטר, וזה לאו דווקא עד קשר, אלא גם אישה או קרוב, אבל יש חמש נשים שאנחנו חושדים שהן שונאות אותה, ולכן הן לא נאמנות, כי אולי הן רק רוצות שהיא תחשוב שבעלה מת, והיא תלך ותתחתן, ואז הבעל יבוא, ואז היא תיאסר על בעלה. ומי מנשים אלו? אז שלוש נשים שונאות אותה, כי הן מרגישות שהגיעה לפה איזו אישה זרה למשפחה, ולוקחת מהכסף של המשפחה, וזה חמותה, הבת של חמותה, כלומר, אחות של בעלה דרך האם, והבת של בעלה, כלומר, הבת החורגת שלה, כל אלו שונאות אותה בגלל כסף, ויש עוד שתי נשים ששונאות אותה, וזה סתם כי הן מקנות, וזה צרתה ויבימתה, כלומר, צרתה לעתיד, אם בעלה ימות, והאח שלו ייבם אותה, אז האישה של אותו אח, היא צרתה לעתיד, גם היא שונאת אותה, וכל אלו לא יכולים להעיד עליה שבעלה בעלה מת, זה במשנה. בגמרא ראינו עוד שלושה סעיפים עם עוד נשים. סעיף ראשון זה האם זה דווקא הבת של חמותה או גם הבת של חמיה, ונשארנו בלי תשובה. סעיף שני, רב יהודה מוסיף עוד שתי נשים, וזה שבמשנה כתוב הבת של בעלה, כלומר הבת החורגת, שונאת את אמא שלה החורגת. רב יהודה מוסיף שגם האמא החורגת שונאת אותה, כלומר את הבת החורגת. ודבר נוסף, כמו שהחמות שונאת את הכלה, רב יהודה מוסיף שגם הכלה שונאת את החמות. אלה התוספות של רב יהודה. חכמים מסכימים שהן שונאות, אבל לדעתם לא צריך להזכיר את זה, כי השנאה שלהם זה פשוט בגלל כמה עם הפנים לפנים. לעומת זאת, רב יהודה אומר, הן שונאות מסיבה אחרת, וזה שהן חושבות שאותם נשים הולכות ומדברות עם בעלם נגדם, כלומר הכלה חושבת שהחמות מדברת עם בעלה נגדה, והאימא החורגת חושבת שהבת החורגת מדברת עם בעלה נגדה. לכן הם שונות, וכיוון שזה סיבה אחרת, אז כן צריך להזכיר את זה. זה היה הסעיף השני. בסעיף השלישי שאלו במערבה, מה לגבי חמותה לעתיד? כלומר, אם בעלה ימות, אז האח ייבם אותה, מה לגבי האימא של אותו אח? האם היא כבר שונאת אותה עכשיו? ניסינו להוכיח מהמשנה בדף הבא שכן שונאים גם לפי העתיד, אבל דחינו ששם זה לא רק עתיד, אלא גם עבר, וגם שם זה יותר בטוח, וכאן לא, לכן אי אפשר להוכיח משם, וזה היה החלק השני. בחלק השלישי שאלנו מה עושים כשיש סתירה בין עדים. אז אם מדובר בשני עדים כשרים, אז ודאי שולחים לפיהם וכל השאר לא מעניינים. השאלה היא מה קורה כשאין שני עדים כשרים, אלא אחד מול אחד או שניים מול אחד, מה עושים? אז כשמדובר באחד מול אחד שאחד אמר שהיא מותרת כי הבעל מת ואחד אמר שהיא אסורה, אז הולכים לפי הראשון שאמר שהיא מותרת, כי לגביו התורה חידשה שהוא נחשב כמו שניים, והעד השני שהגיע אחרי זה ואמר שהיא לא מותרת, לא מעניין אותנו, זה ברישה. לעומת זאת, כשמדובר לא בכאילו שני עדים, אלא בבאמת שני עדים, כלומר אחד מול שניים, אז כאן אומרת המשנה, תמיד הולכים לפי השניים. כלומר, אם אחד אמר שהיא מותרת ואחרי זה שניים אמרו שהיא אסורה, אז היא אסורה, ולהפך, אם שניים אמרו שהיא מותרת ואחרי זה אחד אמר שהיא אסורה, אז היא מותרת. תמיד הולכים לפי השניים. ושואלת הגמרא, פשיטה, אם מדובר בשני עדים כשרים, אז ודאי שהולכים לפי השניים, אלא מסבירה הגמרא, לא מדובר בעדים כשרים, אלא בפסולים, ואין יכולים לחשוב שבעניין של עדות על אישה שבעל מת, כיוון שאנחנו מאמינים גם לאחד וגם לפסולים, אז אולי אין משמעות למספר העדים, כמה שמלן אומר רבי נחמיה שיש משמעות. והולכים לפי השניים, וממילא במצב הראשון שאחד אמר שהיא מותרת ושניים אמרו שהיא אסורה, הולכים לפי השניים שהיא אסורה, לפי אפשרות אחת זה נכון אפילו כשהראשון הוא עד כשר, עדיין הולכים לפי השניים, לפי אפשרות השנייה, אל תגזים, אם הראשון כשר והשניים לא, אז רבי נחמיה לא אמר את זה, אלא הולכים לפי הראשון הכשר, אם כולם פסולים, אז באמת הולכים לפי השניים והיא אסורה. זה לגבי המצב הראשון. במצב השני, שזה הפוך, ששניים אמרו שהיא מותרת, ואז אחד אמר שהיא אסורה, גם כאן הולכים לפי השניים. ומה החידוש כאן? החידוש הוא שרבי נחמיה אמר את זה גם לכולה, שגם כאן יש משמעות למספר העדים, ויכולה להתחתן. כל טוב.